מקווה שנוח לכם ולכם. השיחה היום היא בהשראה של סרט. זה גם לא היה בימים של עבודה. וסרט, סרט מ... אני חושבת מ-98 או משהו כזה, די עתיק. קראו לו בעברית, אני חושבת, דלתות מסתובבות. באנגלית זה sliding doors. ואני לא זוכרת אותו בדיוק מ-98, ראיתי אותו לא מזמן שוב. תודה. יותר טוב? אז העלילה של הסרט, ואני לא אדבר כל השיחה על הסרט, העלילה של, של הסרט היא כולה בנויה על רגע אחד, שבו הדלתות של האנדרגראונד בלונדון נסגרות. וברגע הזה שהדלתות נסגרות, הסיפור של הסרט מתפצל לשני סיפורים מקבילים. ואחד מהם, הגיבורה, תראו איזה פמיניסטית אני, יש גיבורה בסרט שבחרתי. ואחד מהם, הגיבורה, בדיוק מצליחה להיכנס לקרון. ואז החיים שלה משתלשלים בדרך אחת. בפיצול השני, המקביל, היא בדיוק לא מצליחה. מסגרות לקחת בפנים, וההשתלשלות של החיים שלנו אותו רגע היא מאוד אחרת. אז שני סיפורים מקבילים. אז כמו שאם לא ראיתם את הסרט, אתם בטח יכולים עדיין לדמיין ש... זה מעניין לראות ככה שני סיפורים מקבילים. ולאן זה לוקח. וכשאני ככה הרהרתי למה מעניין אותי הסיפור הזה, היו לי כל מיני דברים. הראשון היה שמה שמעניין ברגע הזה, מה שמעניין בפיצול הזה, שהרגע הוא מאוד סתמי. החוויה שבטח קרתה לכולנו הרבה מאוד פעמים, אולי לא באנדרגראונד, אבל בכל מיני סיטואציות שפספסנו משהו או תפסנו משהו. יכול להיות אוטובוס, רכבת, בנובת אדם, משהו. הספקנו, לא הספקנו. ובדרך כלל זה ככה עובר וחולף, כי באמת זה יהיה, זה תרגיל דמיוני מאוד מסובך לחשוב איך החיים שלי היו נראים אחרת, אם בכלל, אם היה קורה הדבר ההפוך. ועוד הראיתי שאני לא יודעת מה הייתה הכוונה של מי שיצר את הסרט הזה ליצרה. אם הכוונה שלהם הייתה ש... באמת ככה, נערהר על משמעות החיים, כתוצאה מהסרט הזה או לא. אבל המסקנה שלי שאפשר בכל מקום לעשות את זה, וגם להקדיש שיחת דם מהנושא. אז זה מה שיקרה. ונראה איך זה יראה. אז למה אני מקדישה לזה שיחה? שתי נקודות מאוד מעניינות שעולות מהסיפור הזה בעיניי. הנקודה הראשונה זה הפוטנציאל שיש בכל רגע להיות משמעותי. כן? אז כמובן שלא כל פעם שאני מפסידה או תופסת אוטובוס, ואני רצה הרבה לאוטובוסים, לא כל פעם קורה משהו משמעותי. באותה נקודה, לפחות עד כמה שאני יודעת. אבל יש את הפוטנציאל שאותה חוויה, אותו רגע, יהיו משני חיים. זו נקודה ראשונה שהיא מעניינת. והדבר השני שככה נובע מזה, מתגלגל מזה, זה עד כמה החיים שלנו מותנים. עד כמה לכל רגע כזה, לכל שניונת כזאת של הדלתות נסגרות עכשיו או בעוד נשימה. עד כמה זה יכול להשפיע או משפיע, לא יכול. שכל אירוע, כל דבר בחיים מותנה מכל כך הרבה סיבות ותוצאות. כל דבר הוא תוצר של סיבות ותנאים. כל דבר הוא תוצר של סיבות ותנאים. כולל הדבר הזה. וכמו הרבה דברים רציונלית, אנחנו מבינות את זה. יכול להיות שיש קצת התנגדות, אבל אנחנו מבינים. כן? אבל כשאנחנו באמת מסתכלות בכנות על החיים שלנו, זה משהו שאנחנו שוכחות, משהו שאנחנו שוכחים כל הזמן. זה לא ההסתכלות שלנו. לא הדרך שבה אנחנו באמת רואות, לא הדרך שדרכה אנחנו חיות. אז מה קורה כשאנחנו עושות איזשהו ניסיון כן להסתכל מהזווית הזאת? אז אני עשיתי את זה, ובחרתי בכוונה, חשבתי, אוקיי, אני אקח את הדברים הכי מהותיים בחיים שלי, ואני אסתכל עליהם מהזווית הזאת, של לראות את התנאים והסיבים, עד כמה שאפשר. אני לא אספר לכם את כולם, אבל דברים מאוד בסיסיים, כן? הכי מהותיים, למשל, זה שאני יושבת כאן עכשיו, כרגע, כן? שזה המון המון סיבות ותנאים. אבל היה גם רגע מאוד משמעותי שהביא לזה. ואני אספר את הסיפור. אז לפני הרבה שנים, בארץ רחוקה, שהזכרנו כבר לא מעט פעמים, קוראים לו הודו, הייתי במקום שקוראים לו בודגאיה. במקרה המקום שעבו לה. וזה היה בדיוק בסוף 1999 על הסף של שנת 2000. טוב, יהיו בסיפור הזה הרבה דברים לא חיוניים, אבל תסלחו לי. כמו שאומרים, bear with me. בקרב המטיילים בהודו בסוף 1999, אחד הדברים שהם מדברים עליהם זה איפה תהיו במילניום. איפה תהיי במילניום, איפה תהיה במילניום. למה? כי היה, לא כולכם זוכרים עליהם, היה פחד כזה שהשעונים יעברו לשנת 2000, העולם יתמוטט או יקרו כל מיני דברים, אז היה נורא מהותי איפה אני אהיה ברגע הזה. ולי הייתה תחושה שאני רוצה להיות עם הדלאי לאמה. אז בחרתי להיות בבודגאיה, כאילו, בלי מייל שם. אז הייתי בבודגאיה, בטיצ'ינג של הדלאי לאמה, וגרתי באיזה מלון בקצה של העיר, הייתי לבד, ובמקרה באותו מלון היה איזה בחור גרמני שגם גר באותו מלון. ובמקרה הייתי כל הזמן פוגשת אותו, איזה מסעדה שהייתי הולכת גם הוא היה. אז מה שקורה, היינו מדברים. הוא שאל אותי, תגיד לי, שמעת על הרטריט של כריסטופר טיטוס? אז אמרתי, כן, שמעתי. המליצו לי, שמעתי גם שיש רשימת המתנה כבר, אז כאילו, זה לא יקרה. אז אמרתי, תרשים. והייתה לנו את אותה שיחה שוב ושוב, כמה פעמים. ויום אחד הוא אמר לי, אם את לא הולכת ונרשמת, אני אקח אותך באוזן, ואנחנו נלך יחד ואת תרשים. Who the hell are you? מה, מי אתה? אני בכל לא מכירה אותך. ואני די עקשנית, אבל היה משהו בעקשנות שלו. השפיע עליי, ובאותו יום הלכתי ונרשמתי, והייתי מספר 76 ברשימת המתנה, משהו כזה. אמרו לי, תבואי מוכנה לריטריט, ביום שמתחיל, יכול להיות ש... יהיה מקום. אז באיזה אקט מאוד לא טיפוסי, הרסתי באותו בוקר תתיק ובאתי למזר תאי במותגאיה. וחיכיתי עד שכולם הגיעו. ולמרות שהייתי מספר 76 ברשימת ההמתנה עם המקום. ישבתי את הריטריט הראשון שלי במסורת הזאת, שאנחנו מתרגלים כאן. קרו עוד הרבה דברים בעקבות, זה אחד מהם זה שאני יושבת כאן עכשיו. הכרתי את ערן בריטריט הזה, הכרתי את בת אל באותו ריטריט שנה אחר כך, הכרתי את הבן זוג שלי בריטריט הוא גם. המון דברים קרו. אז לפעמים יש לנו את היכולת באמת להסתכל על תנאים וסיבות, והוויה המוצנית הזאת של החיים שלנו, ולהגיד, וואו, מה היה קורה אם הייתי נוסעת עם החבר שלי אז לאשרם של אושר? מעניין לי איתה יושבת כאן עכשיו. מה היה קורה אם לא היינו מוצאים את עצמנו, אם היינו ב... פספוס של כמה דקות, אם הייתי במצב רוח יותר עקשן באותו יום. כל כך הרבה דברים היו יכולים להיות אחרת. אבל איך שהוא, משום מה, כל התנאים האלה היו בסנכרון, וזה מה שקרה. והחיים התגלגלו בצורה מאוד מאוד מסוימת מהנקודה הזאת. החוויה הזאת של ה... אפשר להגיד גם של הדבר הכל כך שברירי ועדין בחיים, כשאנחנו מסתכלות על זה ככה. כן? הדברים הכי מהותיים ותוצר של כל כך הרבה דברים שבקלות היו יכולים להיות אחרת. יש משהו גם שברירי. וכאילו יציבות של דברים מסוימים. ואני מאוד ממליצה לעשות לפעמים את הבדיקה הזאת, סתם לקחת משהו, זה יכול להיות משהו רנדומלי, כמו זה שאנחנו בריטריט הזה, ולפתוח קצת. ותנאים לסיבות שגרמו לזה להתאפשר, גרמו לזה להיות. יכול להיות שלא... שיהיה לנו רק איזה קצה חוט, או לא יהיה לנו מושג למה דווקא עכשיו. מה היו התנאים, מה היו הנסיבות הספציפיות שגרמו לזה. וזה גם בסדר. כי רוב הזמן מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואות, זה רק את קצה הקרחון. יש כל כך הרבה תנאים, כל כך הרבה נסיבות שלא גורמים, שנסתרים מנעים. והמהות של ההסתכלות הזאת היא ההבנה של המורכבות. כן? ההבנה שיש מורכבות. וההבנה של המורכבות שיש, אנחנו חלק בתוך משהו מצורף. ואנחנו ומדהים ויקר ערך. אז להשתמש ביכולת שלנו להסתכל, לבחון, על מנת להתחבר למורכבות הזאת של, של החיים שמחברת בין כולנו, היא קיימת בהכל, כל יצור ויצורה, חיים, כל דבר, כל אובייקט, מורכב מאין סוף תנאים ונסיבות, משפע. אפשר להגיד את זה גם ששום דבר לא קיים בנפרד, זה עוד דרך להגיד את אותו דבר. שום דבר לא קיים בנפרד. שום דבר לא קיים כיחידה אוטרקית. אני חושבת שזה משיעורי היסטוריה על יוון. דבר הזה, משהו שטבוע לי בן. הנה עוד דבר, כאילו איך בא הביטוי הזה. אבל הוא קיים, אני די בטוחה שזה משיעורי היסטוריה על יוון. שום דבר לא קיים כיחידה אוטרקית, משהו נפרד ומנותק. שום דבר. אפשר ממש להרגיש את זה עכשיו בחדר. מה זה עושה לנו שאנחנו לרגע מתחברות ומתחברים לזה? מה זה עושה לנו? העובדה שאנחנו חלק ממשהו מורכב, מאוד דינמי, מאוד חי. חלק מתוך רשת של חיים, מלאה ויברציות ותנועה והשתנות. שאנחנו עם כל התחושות שלנו, הרגשות שלנו, המחשבות שלנו. אנחנו חלק מאיזושהי זרימה. איזושהי זרימה בלתי פוסקת של חיים. אני לא מרגישה את זה עכשיו, אבל לפעמים זה יכול קצת להפחיד. כי אם יש פחד זה בסדר גם, זה ככה, די... רבות למילים בעברית.
מצמרר.
תודה. זה מצמרר. כחלק מהרשת הזאת, כחלק מההתהוות הזאת, עוד דבר שאנחנו שוכחות לפעמים, שוכחים, זה שאנחנו לא רק מושפעות, אנחנו לא רק מותנות, אלא אנחנו גם גורם שמשפיע. שזה גם מצמרך. הדברים שאנחנו עושים, עושות, יש השפעה. חלק מלהיות בתוך המכלול הזה של החיים. אז אז האפשרות שנפתחת בפנינו היא אפשרות לשחרר את הראייה שרואה גרה, רואה את הסטילס שיוצרים את הסרט. כן, אנחנו מפסיקות לראות דברים בתור מקובעים ונפרדים. יכולות לראות יותר עמוק, יותר רחב, יותר מלא. להרגיש ולחוות את התנאים האלה שחולפים דרכנו, מסביבנו, מעלינו, מתחתינו. קיימים ויוצרים תהליך של יצירה. יוצרים את החיים, גם את החיים שלי, אבל גם את החיים. כן? את החיים על כל... הבאות שלהם, כל האופנים שלהם. לפעמים זה מרגיש כמו לשכב בלילה לדשא ולהסתכל על השמיים עם הכוכבים. אין לנו הרבה לילות מעוננים כאן, אבל זה קורה די הרבה. לשכב בלילה ולהסתכל על הכוכבים בשמיים. ולראות את כל האור. גם את כל המרחב. את כל האנרגיה שאפשר להרגיש. וההסתכלות הזאת מזינה בנו את האפשרות לחיות באופן מלא וקליל יותר. כבר אמרתי את המילה הזאת כמה פעמים, אני חושבת, לחזור אליה באופן מלא וקליל יותר. אפילו שזה מצמרר. אבל מצמרר זה שזה גם הדבר הטוב. אז... ואני אתן דוגמאות, כי זה עוזר לפחות לי. אז למשל, החולצה הזאת, כן? ובדרך כלל כשאני רואה אותה, כשאני לא חושבת עליה בכלל, אתם עוד שומעים אותי שם? כן? החולצה הזאת, זה חולצה, כן? הרבה פעמים, תמיד כשאני רואה אותה, זה החולצה שלי. זה הזיהוי. אבל כשאני לוקחת רגע להסתכל מעבר לחולצה שלי, על מה באמת יש כאן? על מה זה באמת הדבר הזה? אז מה אני רואה? יש כאן כותנה שצמחה באיזשהו מקום בכדור הארץ הזה, אני לא יודעת איפה. היו אנשים שגיבלו אותה, היו להם משפחות. יש להם משפחות, אני מקווה עדיין. הייתה שמש, מים, מישהו שקנה את הכותנה, וטבע אותה, וצבע אותה. ועיצב, זה קרה, ומחר, ומישהו אחר קנה את זה כי זה קבוצה יד שנייה, אז גם יש מישהו אחר פה, או מישהי סביר להניח. אז יש כל כך הרבה דברים.
והאם בגלל שאני שילמתי בטח 3.5 פאונד בערך על החולצה הזאת, האם זה הופך אותה להיות שלי? זה גם שאלה. אז מה קורה כשאנחנו מפנות מבט רחב ועמוק על משהו מאוד מאוד יומיומי ופשוט, כמו בגד? דבר אחד שקורה זה שהראייה הזאת יכולה לחבר אותנו לאיזושהי תחושה של פליאה שערן דיבר עליה, של הערכה והכרת תודה לכל מי ומה שיצרו משהו שאני אוכל ללבוש. הפלא הזה של היצירתיות האנושית. כל כך הרבה דברים, זה מחבר אותנו גם לאיזשהו מקום יותר משוחרר, שפחות נאחז ופחות קטנוני. כמה אני יכולה באמת להיאחז בשלי הזה, כי אני רואה דברים בדרך הזה. כמה זה מזמין אותי להחזיק ברשיון. כמה זה מעודד את הנתינה. איך הדברים שאני מזמינה אותנו לבדוק ולחקור ולשאול את עצמנו. ואותה הסתכלות אנחנו יכולות גם להביא לחוויות האישיות שלנו. כן? הכאב בגוף. כואבת לי הברך, או כואב לי הגב. אני יכולה להסתכל על זה ממקום אחר, או בדרך אחרת. כמה כאב צוואר שיש לי עכשיו, קשור לחלק מהרגלים שלי, למשל, או החוסר בהם, במקרה שלי. הייתי עושה יותר יוגה. אולי זה לא עניין. זה השלי לחלוטין, אל תיקחו את זה בבקשה. גנטיקה, ביולוגיה, כן? דברים שקיבלתי מהדורות הקודמים. כשאני מביאה את תשומת הלב אל הכאב ומסתכלת על המקרוב, אם אני יכולה לראות את ההתהוות והשינוי שיש בו, שהוא לא כל הזמן אותו דבר, שהזרימה הזאת של התנאים והסיבות וההשתנות קיימת גם בו. ואז מה זה עושה? אם אני יכולה לזהות רגעים שבתוך הכאב יש אי כאב, כן? גם בתוך האינטנסיביות של משהו, האם אני יכולה לזהות כשהראייה היא מעודנת ומלאה ומתעניינת, האם אני יכולה גם לזהות את הרגעים שבהם אין כאב, ואז מה קורה? האם הוא מאבד חלק מהמוצקות והכובד? ותהליך דומה יכול לקרות גם עם תהליכים פנימיים, עם מצבי רוח, עם הלכי רוח, עם תכונות שיש לי. אנחנו שומעים הרבה בריטריטים ש... אני כל הזמן רואה כמה אני ביקורתית, או שזה יהיו, או תקעת. ומה קורה כשאני מסתכלת גם על זה? קצת יותר לעומק ולרוחב. אם אני יכולה לראות שם איך אני מושפעת. מכמה ישנתי. איפה אני מבחינת הורמונים, אם אתם נשים. זה מאוד 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 חי. יש לנו זכות כאן, כן? שקיבלנו את המתנה הזאת שקוראים לה הורמונים. אני יכולה להרגיש כמה זה משפיע. ואיך. אם אני יכולה לראות הלמידה החברתית שיש שם. שיש. הלמידה המשפחתית שיש שם, שיש. יכול להיות שגם נטיות גנטיות שקיימות. בתוך אותו דבר שנקרא השליליות שלי. הדבר השלילי. אם אני יכולה לראות איך זה הרגל שחוזר על עצמו ומחזק את עצמו. אז כשאני רואה שהשליליות, או הביקורתיות, או הכעס, או הדאגה, מה שזה, כשאני רואה שזה מותני, שזה דינמי, שזה לא כל הזמן אותו דבר, גם. אני יכולה לראות גם את הרגעים שאין שליליות. אפילו אם הוא רק הבזיקים, וזה נורא חשוב. אני יודעת שאני קצת משעננת, אבל זה נורא חשוב, הקטע הזה. שגם בתוך הדבר שמרגיש מקובע, תמידי, בכל החיים, תמיד אני כזאת, יש רגעים שאין. אי שליליות. גם זה משתנה ודינמי ומושפע מתנאים לנסיבות. אז אני לא חייבת להיות מזוהה עם זה. אני לא חייבת לחיות כאילו זו משני או זה משני. ומתוך העובדה שזה מותנה ומשתנה, יש מרחב לעוד שינוי. זה ממש חדשות חשובות. יש מרחב לשינוי. כי זה כבר משתנה וזה כבר דינמי. ולי יש השפעה בתור אחד מהתנאים שמשפיעים. אז יש מקום, יש מרחב לשינוי. והמסר הזה שיש מרחב לשינוי הוא חיוני. בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, וגם בשביל כולנו, כחברה. חברה שלא כוללת רק את בני ובנות האדם, דרך אגב. חברה שכוללת את כל היצורים והיצורות. מהקטנים עד הגדולים. מה שמעניין בשנים האחרונות זה שהבודה לימד את זה לפני 2600 שנה, אבל בעידן שלנו, חוקרים את זה. ויש גם מחקרים פסיכולוגיים שמראים את אותם דברים שהוא דיבר עליהם. וזה אחד מהם. מראים שהנטייה הטבעית הזאת שלנו לקבע ולראות דברים כמוצקים, כנפרדים, וכתמידיים, כנצחיים. הנטייה הזאת היא מזיקה לנו ולמה. וזה בעיקר, כאן אני אספר לכם סוד מדעי חשוב, כי הנטייה שלנו, כבני ובנות אדם, היא לראות את השלילי. קוראים לזה באנגלית the negativity bias. שמעתם על זה? עוד לא יודע? hot off the presses. Negativity bias, זה איזשהו נטייה לשליליות שקיימת בנו, פסיכולוגית. אפשר להסביר אותה במונחים של ההיסטוריה האנושית, שבה היינו הרבה יותר, בתל דיברה על זה שאנחנו מין, כי דיברה על זה, חשבתי על, אנחנו מין חנונים כאלה, כיצור, נכון, כחיה. באמת. אין לנו שיניים, אין לנו הרבה שרירים, אין לנו ציפורניים, חנונים. כשאנחנו חושבים על ההיסטוריה האנושית, ואיך הסתובבנו בעולם עם הרבה חיות גדולות ומסוכנות, וגם חבורות אחרות שהיינו באיזשהו מאבק איתן, זה לא קורה היום. היינו צריכים להיות כל הזמן ערים וערניות, כן? כי היו הרבה סכנות. אז לדברים שליליים בסביבה היה אימפקט מאוד מאוד חזק, כי זה היה חיים ומוות. אז אם אנחנו חושבים באמת על ההיסטוריה שלנו בתור בני ובנות אנוש, היינו צריכות להיות מאוד ערניות לאם יש חיה מסוכנת או אויב משבט אחר, ומשהו טוב כמו אוכל או משהו שאפשר לדבוש היה חשוב אבל פחות. זה לא היה עד כדי כך הישרדותי. אז הדרך שהמוח שלנו עובד, הנגטיביטי בייס, שזה מדעי, באמת, אומר שלדברים שליליים יש, הם נטמעים במערכת שלנו הרבה הרבה יותר, יש להם הרבה יותר השפעה מלחיובים. ועשו מחקרים שמראים שכדי שמישהו יגיד שהיה לו יום בסדר, כזה 50-50, צריך אחוז הרבה יותר גבוה של דברים טובים וחיוביים שיקרו משהו שניים. באמת מדהים. וזה מדהים, כי כשאנחנו חושבים על ההיכרות שלנו עם עצמנו, it makes sense. זה הגיוני. כמה אנחנו, לא משנה באיזה סוג של דבר, נתקעים נתקעות בשלילי, בקשה, בבעייתי. עכשיו, החדשות הממש טובות זה שהמוח שלנו מגמיש, כן? אפשר לעבוד עם זה. זה משהו שירשנו מאבות אבות אבות אבותינו, אבל המוח, כמו שבטל אמרה, כל הזמן גדל, אז אפשר לגדל אותו בכיוון מסוים. אפשר לפתח אותו, והתרגול קשור לזה. כדי לעשות את האיזון הזה, כדי לעשות את האיזון, אנחנו מדברים על איזון. כדי לעשות את האיזון, אנחנו צריכים תשומת לב ומודעות. ולדעת מה קורה. ואז אנחנו יכולות באופן מודע להתכוון, לשים לב, לדעת, להרגיש, לחוות את הדברים הטובים. את הדברים הבסדרים, את הדברים האי-שליליים. זה משהו שאפשר לעשות. זה מדהים. קצת התאהבו דפה קשה. אז איזה פוטנציאל יש לנו? לאיזון הזה. ואותי תמיד מדהים באמת איך לפני 2600 שנה מישהו כבר אמר הרבה מהדברים האלה בדרך שלו. למשל, היום בבוקר רן דיבר על המצבי רוח והלכי רוח וכמה הזיהוי שלהם חשוב. וכשהבודה דיבר על זה הוא אמר, שימו לב, תבחינו. בהלך הרוח הבעייתי או המקביל, וגם the absence of, מתי הוא לא נמצא או מתי נמצא הצד המיטיב של אותו דבר. והוא דיבר על זה ואמר, וזה חשוב כדי שנדע באופן חווייתי את המיטיב, את המזין, את התומך. שוב ושוב הוא הדגיש את זה ודיבר על זה ועודד אותנו לדעת שמחה, לדעת מנוחה, לדעת הרפייה, לדעת הכרת תודה. עודד אותנו להרגיש את הדברים האלה באופן מודע ומכוון כשהם קוראים. לספוג אותם פנימה, משתמש בשפה של לספוג פנימה לתוך התאים, לתוך ההוויה, כדי שזה תהיה חוויה מוחשית וידועה של כל אחת ואחד מאיתנו. כדי ליצור את האיזון הזה. וזה, כי אנחנו מתרגלים מתרגלות, זה לא צריך להיות דרמטי. הדברים הכי פשוטים ובסיסיים. העובדה שברגע הזה אני נושמת. שבעוד כמה רגעים זוהר סוף סוף תפסיק לדבר. יש שקט. כשנצא החוצה נרגיש את האוויר הקריר הזה של הערב. זה זה שהבטן שלנו עכשיו מלאה. הזינו אותנו. זה הדברים הפשוטים, הבסיסיים של החיים. אני קראתי היום משהו נורא יפה דווקא לא אמרתי דווקא תמחקו. קראתי היום משהו מאוד יפה שקשור לסוכות ולמסורת שרובנו, לא כולנו, שרובנו גדלנו בה. אני יודעת משהו שלא ידעתי. סוכות זה חג האסיף, ואני חושבת אנחנו יודעים, יודעות, אבל בתוך החג הזה, בתוך התרגול הרוחני שקורה בחג סוכות, יש גם משהו שקוראים לו אסיף הרוחני, שבו אנחנו באופן מודע חושבים על השנה שהייתה ועל האסיף החיובי, המעשים הטובים, הדברים הטובים שעשינו, שקרו לנו וגם שקרו מסביבנו. זה לא רק אני אלא מה שנמצא מסביבי. וזה מאוד, זה בדיוק התרגול שאני מדברת עליו, זה היה יפה שזה הגיע היום. אז החשיבות הזאת של לתת זמן, לתת מקום למה שמיטיב, למה שבא לערך. אז אני מאמינה שכל מי שיושב ויושבת כאן בחדר נמצאת ונמצא כאן כי יש לנו משהו ששואף ממקום מאוד עמוק לחיים מאוזנים, ששואף למה שמיטיב, למה שתומך, למה שאמיתי. לא רק בעצמנו ולמען עצמנו, אלא למען כולנו. ויש מעט מאוד מקומות בעולם שאפשר להגיד את זה. יש מעט מאוד סיטואציות. אז לפעמים אנחנו גם שוכחים שאפשר להגיד את זה לעצמי. שאכפת לי. שחשוב לי. שהחיים מצמררים אותי. זהו, נגמרו המילים. אז בואו ניקח רק דקה של שקט משותף לסיום. שנמשיך ללכת כל אחד ואחת בדרכים, שנזכור את מה שחשוב, ושהתרגול המשותף שלנו יזין איזון, שמחה וטוב בקרב כל היצורים החיים באשר הם. תודה על ההקשבה, הסבלנות והנוכחות.